בוקר טוב, בוקר טוב מרדכי היקר. ככה, קודם כל שיהיה בעזרת השם הלימוד הזה לרפואת מורבי, שמעון בן שרה, לרפואת החבר היקר שלנו אברהם בן ג'ולי, לרפואת מאיר בן בתיה, לרפואת הילדה היקרה אבישק שמחה בת קטי, לרפואת כל עם ישראל, כל מי שצריך רפואה בעזרת השם, מרדכי בן פני, קדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה על הזכות הזאת שאנחנו יושבים פה, שיש לך את הזכות הזאת, שבזכותך אנחנו פה, ובעזרת השם, ברכה והצלחה מה שנקרא. ככה, אנחנו ממשיכים בתניא בצור ירום פרק י' ב', אומר דבר כזה, נחזור קצת על מה שסיימנו אתמול. אומר ככה, לכן המוח מטבעו הוא קר, והלב חם, אסור שיתהפכו היוצרות, שהמוח יהיה חם מאוד והלב יהיה קר מאוד. אז אומר, אתמול דיברנו על העניין שהכהן הגדול הוא בעצם המוח, והמלך הוא הלב, והמלך צריך כל הזמן מה שנקרא לדבר ולהיוועץ עם הכהן הגדול. וראינו את זה בעצם עם ירמיהו ועם צדקיהו המלך. שאם הוא היה מקשיב לו שהוא היה גם כהן גדול וגם היה נביא, אז היה נחסך כל הסבל הזה בעצם. וגם כל המראה שהוא בעצם הוא חשב שהוא הכין לו בעצם מנהרה והוא ברח מנבוכדנצר. והוא יצא שם על יד יריחו, ותפסו אותו, והעיניים שלו נהיו עיניים מאוד קשות, ניסו לנקר, לא הצליחו. ואז שחטו לו את שלושת ילדיו מול העיניו, והעיניים נהיו רכות, עקרו לו את העיניים, זרקו אותו בבור עד סוף ימיו. למה? למה לא הקשבת לנביא? למה לא הקשבת? גם היה גם נביא, גם כהן גדול. למה לא הקשבת לו? אומר לך, הוא המוח. מוח צריך להיות שליט על הלב. כמה פעמים אדם עולים לו דברים רגעיים שהם באים מהלב. אומר לך, מה פתאום, תעצור. המוח טבעו קר, הוא יודע לחשוב. הלב חם, שלא יתהפכו היוצרות, אל תהפוך את היוצרות. כמה היה סבל נחסך, סך הכל הייתה ריבונות אחרת בעיר, אבל אתה היית שם, אתה היית שולט עדיין, היית יושב בעיר לבטח המלך צדקיהו. למה לא הקשבת? למה הוא לא הקשיב? כי התהפכו היוצרות. התהפכו היוצרות. הוא חשב עם הלב, לא חשב עם המוח. אז ממשיך פה ואומר ככה. אומר, זה לא עולה לאדם כסף, לכן אומר הרב. רב פיקוק עליו השלום, שהצדיקים אינם קובלים על האפלה כשהם רואים בית אפל. לא, מה, למה חשוך פה, למה ככה? לא. אין להם טענות. מה הם עושים? הם מביאים פנסים ומאירים את המקום. הם לא קובלים על הכפירה. אלא מרבים באמונה, לא, תשמע, זה כופר, זה... הם לא מתעסקים עם זה. הוא רואה שיש בעיה מסוימת, הוא עושה את הפעולה הפוכה שלה בלי להתנגד לה, בלי כלום. יש כפירה נרבה באמונה, יש חושך נרבה באור. כבר הכפירה תלך מאליה. אלא מרבים באמונה, המסר הוא לא לעסוק בדברים אפלים. בזמן שאנשים מבזבזים את זמנם על שטויות והבלים, אתה תנצל את החיים שלך לדברים איכותיים. המסר של בעל התניא הוא להקטין את החטא ולהגדיל את הזכות. להקטין את המינוס ולהגדיל את הפלוס. כל אחד מרגיש ביטחון עצמי כשיש בחשבון שלו יתרת זכות. ככה אתמול סיימנו. ממשיך ואומר, לשון בעל התניא, הוא להשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי. אם אדם רוצה, הוא יכול לשנות לגמרי את המחשבות. זה תלוי באדם. תלוי, אך ורק תלוי באדם. כמו שאנחנו יודעים, יש סיפורים עם איזה מישהו ששלחו אותו לאיזה רב, והרב, והוא דפק בדלת. הוא הלך לרב שלו, אמר לו, תשמע, יש לי מחשבות, אני לא יודע מה לעשות, אני ככה כל פעם מחשבות, מחשבות. אמר לו, לך לרב ככה פלוני אלמוני. הגיע לאיזשהו רב, דופק על הדלת, דופק, 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 שעות, לא פותח לו. אחרי שעות פותח לו את הדלת, אומר לו, כבוד הרב, למה לא פתחת לי? אני רואה אותך מהחלון. אמר לו, הבנת את המסר? אמר לו, כן, כן, כן. מה המסר? אמר לו, כשם שבאים לך המחשבות הזרות, ודופקות לך במוח, אל תפתח להם. אני לא פתחתי לך את הדלת, אתה תלמד. אל תפתח את הראש, את המוח למחשבות זרות. זה אצל האדם, זה נתון ביד האדם. הוא בפרט אל צד הקדושה. אדם יכול להפוך רעיונות של שטות, שעולים במוחו למחשבות של קדושה גדולות מאוד. הרי הוא ייכנס לזה, הוא יגיד. אנחנו אומרים, כן, אומרים חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן, נכנסה בו רוח שטות. מה זה הרוח שטות הזאת? מה זה הדבר הזה? כי אדם לא חוטא סתם. זה רק אם נכנסה בו רוח שטות. הוא ידבר בהמשך על דברים מסוימים. אומר ככה, כדכתיב, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות כיתרון האור מן החושך, ככה אומר קהלת. אנחנו יודעים את זה, נכון? ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, ברור. וכיתרון האור מן החושך. בוא נראה מה אומר. פשוטו כמשמעו, אבל בוא נראה מה אומר. ההבדל בין חכם לאחד שאינו חכם, הוא כיתרון האור מן החושך. שתינו יודעים מה המעלה של אור, ואנחנו יודעים גם מה המעלה של החושך. כשיש לאדם שכל, הוא יודע להסביר כל מה שהוא רוצה. אבל כשאין שכל, למרות שהוא מאוד רוצה להסביר, אין לו אפשרות לבטא את עצמו. כיוון שאין לו כלים לכך. אדם אומר חובת הלבבות, מי שנר שכלו מהיר לו. זאת אומרת, יכול להיות שיש שכל, אבל אם אין אור בתוך השכל הזה, מה זה, השכל עכשיו נמצא בחושך. מסכן, הוא לומד, הוא רוצה לבוא לדבר, הוא לא מצליח. הוא לא יכול להסביר. למה אתה לא מצליח להסביר? כי השכל, החשיבה כרגע, השכל עצמו, יושב בחושך. צריך ללחוץ על המתג לדליק את האור. אופס, נדלק האור. וואה, השכל פתאום מתחיל להבחין כמה דברים יש סביבו, כי יש פתאום אור. הוא מתחיל פתאום להסביר, הוא קולח, הוא מדבר, הוא אומר. הרבי מסביר באחת משיחותיו הקדושות, שלמעשה מבחינה פיזית, אין כל הבדל בין בית מואר לבית חשוך. גודלו של הבית לא השתנה, אותם רהיטים נמצאים, אבל יש רק הבדל אחד. והוא, שאם תיכנס לבית מואר, חזקה עליך שלא תתקל, לא בכיור ולא בספרייה ולא בארונית. אבל אם תיכנס לבית חשוך, בקלות אתה יכול להתקל בחפצים השונים הנמצאים בבית. כלומר, כשיש אור, נמנעים הרבה תקלות. כך גם כשיש חוכמה, נמנעים מעשיית מעשה שטות. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אומר לך, תשמע, בלב שהוא פנוי מן החוכמה, יש דבר אחד, סיכלות. כשהלב הוא פנוי מחוכמה, כשאדם יושב ולומד תורה, וקונה מה שנקרא בעמל רב את העירת שמיים שלו, אז הוא נמנע מהרבה תקלות, מהרבה דברים. אבל כשהלב מלא מכל מה שנקרא המיד והוויית, הוויית העולם הזה, אז יש לו מה שנקרא, השם ישמור, הרבה מטען שהוא רוצה לפרוק אותו, אבל הוא רוצה לפרוק אותו בדרך לא נכונה. אז פה אומר אדם לעצמו, תשמע, אם הלב שלי פנוי מהחוכמה, אומר את התורה, הוא נתון מה שנקרא לסכנה מאוד גדולה. לכן אדם צריך לשבת ולעמול וללמוד ולהכניס את עירת השם וכו'. כי מה יקרה? הרוח שטות הזאת, אנחנו נראה שהיא פגעה בגדולים שבגדולים. אז בטח שהקטנים שבקטנים, אין שום בעיה שהרוח שטות הזאת תיכנס. בוא נראה. וכמו שהתבטאו חז"ל על קורח, וקורח שפיקח היה, מה רע לשטות זה? הרי הוא היה מטועני הארון, הוא היה רואה ברוח הקודש קורח. הוא ראה ששמואל יוצא ממנו, ועם כל זה הוא מתווכח על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, ועל מינויו של אהרון לכהן גדול, ושל בניו לסגני כהונה, ועם מי הוא מתווכח? עם משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא העיד עליו בכל ביתי נאמנו, איתו הוא הולך לריב. האם אין לו שכל? זה נקרא רוח שטות. תראה מה זה, ענק שבענקים.
גם כוח.
ענק שבענקים, ענק שבענקים. רוח הקודש, הכל, רע שהולך לצאת ממנו שמואל. כל הדבר הזה, איך הוא קם על משה רבנו? תגיד לי. אני, אתה יודע, כל בן אדם מנסה רגע לעצור שנייה, להגיד, משה רבנו, איך יכול להיות שמישהו יכול לקום על משה רבנו? עם הכל עם הזה. אז הוא אומר לך, זה נקרא שטות.
איך יכול להיות כל השמאל האלה מנסים לקום על ביבי נתניהו? זה נקרא שטות.
זה לערבב את ה... בדרך המליצה ניקח את זה ככה. אז אומר ככה, כמו כן אומרת הגמרא, שאישה לא עושה עבירה, יש לה מוסר, ובפרט אם יש לה בעל, ויש לה ילדים ממנו, ובעלה הוא אדם שקול ורציני, אוהב אותה, ודואג לה תמיד, והנה פתאום הוא מגלה שיש לה קשרים עם אחרים. מה חסר לה? הילדים לעין הרע כולם מוצלחים, אחד אחד, בית טוב מאוד, בעל אמין, מה יש לה לחפש אצל אחרים? זה נקרא שטות. מישהו אמר לה איזה מילה, זרק חכה ולקד אותה. היא מוכנה לפרק בית שנבנה ב-20-30 שנה בעמל רב, בגלל שמישהו אמר לה מילה יותר בהירה מבעלה. כלומר, היא מסוגלת לפרק עולם. זה אומר לרוץ לעורכי דינים נגד הבעל, להתרחק מהילדים הטבעיים שלה ולצאת עם שם רע מן העולם, העיקר להשיג את היעד של הזימה. זה נקרא רוח שטות. צריך להבין מה זה רוח שטות. איך אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. איזה היגיון יש בדבר? שקורח יקום על משה. איזה היגיון יש בדבר? אישה טובה, כל בית 20-30 שנה, ילדים, עניין, עולם, עולם ומלואו. איך? ממילה, ממשהו, פתאום, טק, עניין של זימה. זה נקרא רוח שטות שמדברים עליה. כנל גם להפך. אדם יש לו אישה נפלאה, לא חסר לה שום דבר. אחת הפקידות בעבודה הגישה לו כוס קפה ובזה נפתח ליבו, כמו דלילה שלקחה את שמשון. וכי זה מה שצריך לעשות? שמשון הזיר אלוקים מן הבטן להתעסק עם אחת כזאת. בסופו של דבר צריך, הוא אומר, היא נקרא לו, מה קרה לו בסוף? היא נקרא לו את העיניים, הכניסה אותו לכלא למאסר עולם, להגו לו שם וביזו אותו. וכי זה מה שמגיע לצדיק האמת, גדול הדור, להגיע להשפעה הזאת, הכל מאישה. מה זה מאישה? מתאווה, מרוח שטות. אלא הנקודה כאן היא, כשיהודי לא מסכים ללכת בדרך התורה, בקו ברור עד הסוף, יום אחד הוא ימצא מלכודת פרוסה לרגליו. זה יקרה במוקדם או במאוחר. לכן אסור לסטות מדרך השם, אפילו סטייה של מילימטר אחד. חלילה אדם שנוסע בכביש וסוטה מעט מהדרך, הסטייה הזאת יכולה לעלות לו בחייו. ולצערנו הרב זה קורה בכבישים. אם זה מה שיכול לקרות בסטייה גשמית, במה יכולה לפגוע הסטייה רוחנית של האדם, של רעייתו, של בניו? ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מייסר את האנשים, כמו שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, למה? ומתורתך תלמדנו. התורה שאתה לומד, היא זו שנותנת לך את הדרך של החיים. שאנחנו אומרים, הבורק ואין בו מים. מה זה הבורק ואין בו מים? מים זה תורה. עכשיו, למה אתה מוסיף, למה אתה אומר לי, הבורק ואין בו מים? תגיד לי, הבורק אומר לך שאם אין מים, אין תורה, יש נחשים ועקרבים. זה מה שיש. כשאין תורה, זה מה שיש לה, זה מה שנכנס. ודאי שאדם היה מעדיף שלא לעשות טעויות, וממילא לא לקבל את האיסורים. אבל אדם עושה טעויות כי הוא איבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אם יהודי היה מעכל את העובדה שהשם ניצב עליו ובוחן ליבות וכליות ויודע אם הוא עובדו כראוי, כל ההנהגה שלו הייתה משתנה כליל. אנחנו ביומיום שלנו עסוקים, כל אחד בעבודה, בעניינים היומיומיים שלו. אם אנחנו, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, היינו יוצאים עם ידיעה והרגשה שאנחנו מלווים בכל שנייה ושנייה, שעל כל נשימה ונשימה וכולי, שהקדוש ברוך הוא בכל צד, כל צד, בכל פרט, הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא מקליט אותנו, רואה אותנו, היינו מתנהגים אחרת. אבל יש לנו זיכרון מאוד קצר.
כן, אבל גם אם אנחנו לומדים תורה, גם אנחנו מתנהגים אחרת.
לא, אין ספק, אתה יודע, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שאדם רוצה, הוא דיבר פה לפני רגע, למה אני אומר את זה? הוא דיבר פה אפילו סטייה של מילימטר אחד. בעל התניה רוצה לבוא ולהגיד ליהודי, תדע לך, בלי הקדוש ברוך הוא כלום לא עובד. ואם יש לך דין ודברים עם איזה יהודי, עם איזה מישהו, הקדוש ברוך הוא באותו רגע אומר לך, תשמע, תודה רבה, עד שתסתדרו, תקרא לי. מי יכול להיות בלי השגחה של הקדוש ברוך הוא? אף אחד לא יכול. בעל התניה רוצה לבוא להעמיד את האדם, מה שנקרא, במקום הנכון, שלא יגיד לו ידעתי, כן ידעתי. עכשיו, אנחנו ברוך השם לומדים תורה, אומרים גם אדם שנכנס לשיעור תורה, הוא לא יוצא אותו בן אדם, יוצא בריאה חדשה. כי הדברי תורה האלה מחדשים כל הזמן. עכשיו, זה בוודאי מעלה והכל טוב ותמיד מתקנים. העניין הוא שברגע שאדם הולך כל הזמן עם זה שהוא אומר, קדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מסתכל מביט עליי, זה כבר גורם לו להיות במקום אחר. אבל אדם עושה טעויות כי הוא איבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אם יהודי היה מעכל את העובדה שהשם ניצב עליו ובוחן ליבות וכליות ויודע אם הוא עובדו כראוי, כל ההנהגה שלו הייתה משתנה כליל. זה מה שלימד אותנו אדמור הזקן בהנהגה היומיומית. כי תמיד אדמור הזקן ראה את העתיד. הוא מעולם לא נגע במעשים שנעשו כבר. מהי דהבה הווה? מה שהיה היה, אומר. אבל מכאן הוא להבא, חושבנה טובה. אומר, מכאן והלאה, חשבון טוב, בוא נשב נעשה מה שצריך. בוא נחשוב טוב. לכן אדם, תמיד צריך לתת למוח שלו לשלוט, ואז השכינה לא תזוז מהמוח שלו לעולם. שלא יישאר בלי השגחה. לא כדאי לאדם לגרום לקדוש ברוך הוא לעזוב אותו לבד במערכה. המקדש את עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. אומר לך כל הזמן המוח שליט על הלב, אל תזוז, אל תזוז, אל תטעה. הלב חם, הלב בוער. הלב רוצה כל הזמן למשוך את האדם למקומות שהוא לא צריך להיות שם. אומר לו, לא, תעצור. קח את הסיפור של צדקיהו המלך. היה מקשיב לכהן, לנביא. לא היה מגיע לאן שהגיע. למה? כי המוח צריך להיות שליט על הלב, מוח שליט על הלב ולא להפך. פירוש, כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו וממילא. יש חושך בחדר, בבן אדם, נתן נגיעה קטנה למתג, אוי איזה יופי, איזה אור. תראה מה זה, היה חושך, אי אפשר היה לראות כלום, לחיצה קטנה. נעלם החושך. כלומר, את החושך אי אפשר לגרש עם מקלות. גם לא עם צעקות. אלא על ידי שמדליקים אפילו מעט אור, דוחים את החושך. למשל, חדר שהוא מואר, אפשר לראות בבירור מה נמצא בחדר, ולקחת את מה שרוצים. אבל אם המקום אינו מואר, אפשר בקלות להתקל בחפצים שנמצאים שם. כלומר, האור מונע נזקים. אז כמו שאומר חובת הלבבות, מי שנר שכלו מהיר לו, כן, יכול בוודאי לחשוב טוב, לעשות טוב, יכול להינצל מהרבה הרבה פגעים. למה? כי אם השכל נמצא בחושך,
לא רואה.
הוא לא רואה. בא פתאום לאיזה שיעור, טק, נדלק לו. פתאום השכל מתחיל לחשוב, מתחיל לקבל אור. הוא אומר, יו, איך לא ראיתי את זה? יו, איך לא שמתי לב? אתמול הלך אדם ברחוב, נפגע רוחנית, בא לשיעור, בום, נדלק לו משהו בשכל, יום, יצא מהשיעור, עבר באותו מקום, אמר, איך לא ראיתי את זה אתמול? איך לא ראית אתמול? ראית את זה אתמול. אבל פשוט לא נתנו לך לב.
הלו.
כך נדחה ממילא סיכלות הרבה של הקליפה וסיטרה אחלה שבחלל השמאלי. כמאמר רבותינו ז"ל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, מפני החוכמה שבנפש האלוקית שבמוח. כשבמוח שלך יש אור של תורה, אתה יודע בדיוק מה מותר להגיד ומה עשו. ואתה יודע לעצור את עצמך ברגע המתאים. כלומר, אדם שבא לשמוע שיעור תורה, הוא מקבל כלים להתנתק מן העבר הלא כל כך טוב שלו, ולומד כיצד להידבק באשם. כל השאר זה אבל וריק. הדבר דומה לאחד שנכנס לחנות נעליים יוקרתית, לקנות זוג נעליים. שיחד עם הנעליים הוא מקבל גם קופסת נעליים, שקית מעודרת, כמה סוכריות שנמצאים על השולחן, ולפעמים מקבלים גם כף להכניס את הרגל הנעל. אבל אם יבוא אדם ויבקש מבעל החנות כמה קופסאות וכמה שקיות וכמה סוכריות, הוא ידרוש ממנו תשלום על זה, או שלא יסכים לתת לו כלל. שדווקא כאשר קונים ממנו זוג נעליים, הוא מוכן לספוג את העלות של הקופסה והשקית וכו'. כך אם יש לאדם תורה ויראת שמיים שזה העיקר, את שאר הדברים הוא יקבל בלי שום בעיה. את הפרנסה שזה כמו הקופסה של הנעליים, ואת הרכב שזה כמו הסרוכים של הנעליים, ואת התפקיד בעבודה שזה כמו השקית שמרימים בה את הנעליים, את הכל הוא יקבל. אם יש לו את העיקר שזה תורה ויראת שמיים. הוא רוצה לבוא ולהגיד, אדם שחושב עם הראש, עם המוח קודם כל שהוא שליט על הלב, הוא מונע המון המון נזקים מעצמו ביום יום. הרבה נזקים. למה? כי הלב הוא בעייתי. מה שאנחנו יודעים, שמה שיש בלב, בחלל השמאלי שבלב, שזה מלא תאוות, וכל הזמן בוער, וכל הזמן חם, והוא רוצה עולם הזה וכו'. הוא אומר, תשמע, הדבר החם הזה שבוער שם, יש משהו שנקרא מוח. המוח הוא קר, הוא יודע לקרר אותו. הוא יודע להרגיע אותו. תחשוב איתו. אתה מגיע לשיעור תורה, כל מיני בעיות, כל מיני עניינים שהיו לפני כן בעבר, השיעור תורה הזה פותר לך אותם. השיעור תורה הזה משכיח לך אותם. בגלל זה כשיש קביעות בשיעור תורה, בלימוד, כן, זה ברכה. למה ברכה? כי כמו שאמרנו בהתחלה, אדם שנכנס לשיעור תורה, הוא לא יוצא אותו אדם. הוא יוצא אדם חדש. הוא יוצא אדם חדש. הוא אומר פה ככה, אשר רצונה של הנפש האלוקית למשול לבד הבית. הכוונה היא לגוף שנקרא עיר קטנה. ולהתלבש בשלושה לבושי הנזכרים לאל, בכל הגוף כולו כנזכר לאל, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, תרי"ג מצוות התורה כנזכר לאל. הוא אומר ככה, אומר בעל התניא, רוצה שנדע שקיימת בתוכנו, חוץ מהנפש האלוקית, גם נפש בעמית, ושקיימת ביניהם מלחמה קשה מאוד, כי היצר הרע לא מתייאש, אין מצב של הפסקת אש, היצר הרע כל הזמן חושב איפה וכיצד לתת לאדם את המכה. לכן צריך להשתדל תמיד להיות ערני ולתת למוח לקבוע מה לעשות. למרות שיש תאוות, אבל המוח צריך לדחות אותן. לכן כותב הרבי, למה נקרא שמו מוח? מלשון מוחה. הוא מוחה בלב, לא. אני לא אעשה מה שאתה אומר לי עכשיו, זה לא מתאים לי. אפילו אם היצר הרע יגיד לך שתעשה את זה לשם שמיים, אל תשמע לו, כי בזה הוא רוצה להכניס לך את העבירות דרך המצוות. אסור ליהודי לחטוא נגד השם. יהודי הוא בן של מלך, ואסור לו לחטוא. לא משנה אם הוא דתי או חילוני. אין הבדל בין יהודי דתי לשאינו דתי. אסור לאף יהודי לחטוא נגד השם. זה הרבה אנשים טועים. אומר לך, עזב אותי, אני לא דתי. לא, אין קשר. אתה יהודי. לכן, כל יהודי, אפילו שהוא חילוני גמור, אם הוא עושה חטאים כגון עידה, כגון שבת, השם מסמן אותו. פתאום נפסק את הפרנסה במפעל. השלום בית נפסק. אשתו נותנת את עיניה באחר. הילדים נפרדים ממנו אחד אחד. ואפילו לא יודע למה כל זה קורה לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל זה בגלל שאתה יהודי. אם היית גוי, לא היה קורה לך שום דבר, אבל בגלל שאתה יהודי, אתה תסבול ממני כל החיים שלך, כי אני אבא שלך. ואם תמרת פי והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. לגויים לא הייתה שואה, אבל אצל היהודים הייתה. מכיוון שחלק מהעם ידרדרו להשכלה ולכפירה, יש כאלה שהיו כבר שלושה דורות בכנסייה. אמר הקדוש ברוך הוא, זה לא יכול להימשך כך, צריך לחתוך מיד. גם בארץ ישראל חייבים להיות יראי שמיים. אם יש חיסרון ביראת שמיים, פתאום יש מלחמה בצפון, מלחמה בדרום, פתאום שפעת, כולם צריכים לעמוד מול הידיעה שיהודי אסור לו לחתו. אתה לא אשם שאתה יהודי, אבל כיוון שאביך יהודי, גם אתה יהודי. גם אביך לא אשם, כי אביו יהודי. גם סבא דסבא לא אשם, כי אבות אבותיו יצאו ממצרים. ועמדו לפני הר סיני, ושמעו באוזניהם אנוכי השם אלוקיך. מה אתה יכול לעשות שאבותיך הראשונים, כשעמדו בהר סיני, לא סירבו לקבל תורה? הישמעאלים לא רצו לקבל את התורה. שאלו, מה כתוב בה? לא תגנוב? אנחנו לא יכולים לקבל עלינו. גם בני לא סירבו לקבל. אמרו, מה כתוב בה? לא תינף? אמרו, לא, כולנו מניוף, כמו שכתוב, ותערנה שתי בנות לוט מאביהן. כל אחד מה-70 אומות נימק את הסיבה שהוא לא יכול לקבל את התורה. אבל אבותינו אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זו התחייבות. וכן אומר הכתוב, והעבלה ועולה על רוחכם, היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה, הם לא חל לכם. לכן, מצד אחד יש תביעה מעם ישראל, תביעה קשה, ומצד שני, יש שכר גדול. מהו השכר הגדול? עם ישראל הוא עם הנצח, שאף פעם הוא לא יחלה. בכל מקום שהוא יהיה, הוא יישאר עם. אומר הפסוק, חיצה יחלה בם, חיצה יקלים ומינם קלים. אומרת הגמרא, גמירה דלא קלה שבטה, כלומר, קבלה בידינו שאין שבט קלה לגמרי, אנחנו 12 שבטים, אין שבט קלה לגמרי. איפה ראינו את זה? לאחר המעשה של פילגש בגבעה, הייתה מלחמה קשה עם שבט בנימין, זה בכלל שם סיפור מזעזע של הפילגש בגבעה. ולאחר כל המלחמה, כמעט ונגדע שבט מישראל, אלא שנותרו 600 בחורים, והם אלה שהקימו את השבט מחדש, את שבט בנימין. העניין הזה של פילגש בגבעה, שהלכה הפילגש, הלך אחריה להביא אותה, והיו בבית של אבא שלה, של החותן שלו, יש אומרים פילגש, שזה בכלל כאילו ניסויים בלי כתובה. כל מיני דעות. ואמר לו, תישאר עוד קצת, עוד קצת, ואז יצאו, ואז הלכו עם אנלותו אחרי 7 ימים, ואז הגיעו איזה איש זקן מהר אפרים, ואמר להם, תהיו אצלי בבית, ואז באו אנשי העיר, אנשי בליעל, שזה בליעל, בליעול, ואמרו, תוציא את הבן אדם ונדע אותו, רצו לבעול אותו. אמר להם, בכלל דבר תמוע, הוציא להם, אמר להם, לא, הנה, קחו את הפילגש, הוציא את הפילגש החוצה, וכל הלילה עשו בה השם ישמור ויציל, וזרקו אותה על הפתח, ו... יצא מה שנקרא בעלה בבוקר, ראה אותה על הפתח, היא כבר הייתה מה שנקרא בלי רוח חיים, הלך לקח אותה, שם אותה על החמור, המשיכו ללכת, חתך אותה ל-12 או 13 חתיכות, חילק, שלח אותה לכל אחד מהשבטים, אמר להם תראו זה מה שעשו בני בנימין. ואז קמו כל השבטים ונלחמו בהם, ובני בנימין אם אני לא תיארגו משהו כמו 40,000, ורק במערכה השלישית הצליחו לגבור על בני בנימין, נרגו איש, נשים, תחשוב בעם ישראל מלחמה בתוך עם ישראל השם ישמור. נשארו סך הכל 600 מבני בנימין, ואז השבטים תקסו עצה, מה נעשה, איך אנחנו הרי אסור, יש לנו הבטחה, שבט אסור שהוא ילך מה שנקרא מעם ישראל. ואז התחילו לראות איך לשדך להם, אבל היה נדר שאף אחד לא יהיה איתם, ואז מצאו אנשים שלא השתתפו במלחמה, ואז שיתחו להם ולאט לאט ו... ההבטחה עומדת בעינה, אבל מעשה מזעזע הפילגש בגבעה. שהשם ישמור ויציל אותנו את עם ישראל מהדברים האלה. בגלל זה זה לא דבר פשוט, אנשים חושבים שלחרחר ריב בתוך עם ישראל, ימין, שמאל, זה יצר הרע מאוד גמור, בגלל זה אני תמיד אומר, אני נמנע מכל הדברים האלה, אני ברוך השם כבר תקופה מאוד מאוד, לא שפעם הייתי בזה, אבל תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני לא רואה, לא שומע, לא אכפת לי, למה? כי זה הכל יצר הרע. אז ברוך השם, באמת, אנחנו צריכים לדעת הכלל, להימנע מהדברים האלה. פילגש בגבעה זה סיפור מזעזע בתוך עם ישראל, זה דבר שלא נתפס. אם ירצה השם, בעזרת השם, מחר נמשיך.